ממשיכים. אז אני רק מתזכר אתכם, אנחנו מנסים להבין את הסיפור של מגילת אסתר בצורה קצת יותר, כאילו נקרא את זה יותר הגיונית. לא בדיוק הגיונית, אבל יותר זה. אז רק נחזור ונאמר, בעצם מה התנ"ך מספר לנו כאן? מספר לנו כאן התנ"ך על מלך פרסי. יש לנו בהיסטוריה, כל מי שלומד היסטוריה יודע שהייתה שושלת שנקראת השושלת האחמנית. אם אתם רוצים פעם להרשים מישהו שאתם יודעים היסטוריה, תגידו השושלת האחמנית, אז תקרא לכם בכבוד יותר מאשר אם תגידו השושלת הפרסית. בסדר? סתם שתדעו. ככה זה גם מופיע בספרות ההיסטורית. היו שם הרבה מלכים, בתוכם היה את המלך של המגילה, ומתואר שהוא עושה משתה גדול, בסוף המשתה הוא עושה משתה קטן. המשתה הגדול זה לכל שרי המדינות שנמצאות תחת המרחב של השליטה של האימפריה הפרסית, ואחר כך שכל מה שנקרא השגרירים הולכים, אז הוא עושה משתה לכל האנשים שחיים בבירה בשושן. כן, המילה בירה זה לא בדיוק, שלנו היום זה לא בדיוק המושג בתנ"ך, אבל לא משנה, השושן, אנשים משושן. מלך כזה זה מלך שהוא מאוד, הוא נשמע מאוד מאוד חביב. התיאור של המשתה של העיר שושן הוא תיאור מאוד עליז וצבעוני, והמלך נראה אדם שמאוד מקורב לאנשים, ולפתע אחד מהאנשים שיושבים בשער המלך, שהוא מרדכי, חושף פרשיית התנקשות. וכמו שהסברנו, שבגתן ותרש הם סתם שני שומרי סף. כלומר, הם לא בעלי עמדה פקידותית בחירה, אלא הם שומרי ראש, סוג של שומרי ראש. להם אין עניין להתנקש במלך. שומרי ראש לא חושבים שהם אמורים להחליף את המלך. מי אמור להתנקש בוא נעשה את זה כמשל, רק כמשל, רק בשביל הבדיחה, אל תתפסו אותי. אנשי שבק לא התנקשו בנתניהו. מי שאמור להתנקש בנתניהו זה אנשים שמתיימרים להחליף אותו. כן, חס וחלילה, הכל נאמר בדרך הבדיחותא. אבל מה? האלה שמתיימרים להחליף הם בעצם משתמשים באנשי השבק, בשומרי הראש. כלומר, בקטן ותרש הם בעצם, ברגע שהרגו את בקטן ותרש, מבחינת המלך לא נפטרה הבעיה. זה כמו שאומרים, הכל נפל על השין ג' בעצם מאחורי השין ג', מאחורי המתנקשים האלה, כנראה שעומדים כל מיני גורמים רחבים אחרים שהפעילו את אותם בגתן ותרש. וזה יכול להתחבר למשתה הגדול. אולי המשתה הגדול, שאין לנו בתנ"ך נימוק למשתה הזה. המשתה הזה כתוב כשבט המלך בשנת שלוש למלכו, זה לא כזה מסתדר, כשבט המלך בשנת שלוש למלכו. זה ייתכן שהרקע היה שהיותו ראש הממלכה הפרסית זה לא היה דבר אולי כל כך מקובל על כולם, ומה שהמלך עושה זה מבסס את שלטונו על ידי המשתאות האלה. לא יודע, אולי הוא מראה את הישגיו, אולי הוא משתה, לא, מה שנקרא מקרב קרובים, ואז הוא היה מאוד פתוח עם האנשים, וברגע שמנסים להתנקש בו ומגלים את זה, אנחנו אומרים בדקה ה-90, כלומר, אם מישהו הגיע לשומרי הסף, תחשבו, זה פחד זה בשביל מלך. זה כמו מישהו שיגלה שאשתו היא בעצם מתכוונת להתנקש בו. זאת אומרת, הגיעו עד לשומרי הסף. אז זה בעצם מאוד מאוד מרתיע את המלך אחשוורוש. מה שהמלך אחשוורוש עושה עכשיו, זה נכנס פנימה מאותו קשור ומחובר, הוא הולך להיות בתוך החדר הפנימי שלו, אף אחד כבר לא יראה אותו, ואז מה הוא צריך לעשות כדי לשלוט? אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. כלומר, מה זה לגדל את המן? זה בעצם לשים, הרי או שאתה מלך או שאתה שר. מה זה לשים שר מעל השרים? אז הוא מלך. מה צריך שר מעל השרים? אלא המלך בעצם מתחבא מאחורי הקלעים, כי הוא מפחד, כי הוא שומר על עצמו. כמו שאומרים, אני לא יודע אם זה נכון, שחסן אסטרלה יש לו איזה בונקר עמוק מאוד, כי הוא מפחד להציב את ראשו מעל פני האדמה. אני מקווה שזה לא מה שמספרים לי, אלא שזה באמת. ואז הוא צריך אנשים שכאילו, זה לא כמו היום שיש לך אייפון, ואתה יכול באמת לעשות הכל מאחורי הקלעים. אז יש לו את המן. ואז הוא מצווה מכל עבדי המלך אשר בשער המלך ישתחוות לאמן. עבדי המלך אשר בשער המלך, זה לא, אמרתי לכם, עובדי ניקיון, אלא נגיד שאם הרב גוברלי ימנה את הרב אבישי או את מחוסן הריסוני, אם הוא ימנה אותו להיות עכשיו כאילו שאלתי את הדביר אם הוא נעלב, אמר לי שלא נעלב, לכן אני משתמש בזה. אם הוא ימנה אותו להיות עכשיו המנהיג, אז הוא יצווה להשתחוות, הוא יצווה אותי להשתחוות, לא את דדי וחופית. דדי וחופית זה עכשיו לא מה שיגרום לדביר להיות סגן ראש הישיבה. מה שיגרום לדביר להיות סגן ראש הישיבה זה שהרב אבישי, הרב אלעד ואני נשתחווה לדביר. ואז אנחנו רואים שמרדכי שיושב בשער המלך, והסברנו שמרדכי יושב בשער המלך זה לא שהוא יושב ישיבה מזרחית ומשחק ששמש בשער המלך, או יושב ולומד תורה בשער המלך, או מגלגל מחרוזת כמו של הבדואים בשער המלך, אלא המושג לשבת בשער המלך, כמו שכתוב באשת חיל, נודע בשערים בעלה, ובו אז עלה השער. יושב בשער המלך זה תפקיד בכיר בממשל הפרסי, שכנראה קשור למשפט. מרדכי יושב בשער המלך פירושו שהוא שר המשפטים, או שופט בית המשפט העליון של שושן, של פרס, או משהו כזה. ואם כן, שהוא לא משתחווה לאמן, פירושו שהוא לא מקבל את המרות של אמן. ולא בדיוק אנחנו מבינים מה הרקע לסירוב של מרדכי לקבל את שר השרים, אבל ככה כתוב לנו שמרדכי לא יכול להשתחווה, הוא לא מקבל את שר השרים הזה. איך זה מתפתח?
אני יכול להסתכל על זה גם כאילו מנקודת מבט, כל הסיפור הזה, כאילו זה עם הכנסת, כן, זה הכל. אז מרדכי כאילו מניעים של אגו שלו, שלא רצה להשתחוות לאמן, הוא כאילו כמעט גרם סוג של מין יושרה כזאת על כל היהודים שם בפרס, רק מהמניעים שלו שלא רצה להשתחוות לאמן, כאילו. הרי בכל זה הסיפור התחיל.
כן, נכון, זאת אומרת, מה שבעצם גבי אומר, שיכול להיות שהיו יהודים שמאוד כעסו על מרדכי, כי בעצם הוא היה הטריגר של
מרדכי של אמון. שאתה חווה לו וזהו, כאילו.
כן, נכון. יש, זאת אומרת, לכן מה שבעצם אתה אומר, שאנחנו חייבים להבין למה הוא עשה את זה, איך הוא לקח סיכון כזה, למה לא להוריד את הראש.
אבל לא הגיוני שזה רק הוא, מה?
מה? אמן
לא היה מציע
להשמיד
את כל היהודים אם רק בן אדם אחד היה
מעצבן
אותו.
עונה לך, אורי,
היה לו משהו מעבר, נגד היהודים.
שזה כל כך מוזר, ההתנהגות של אמן מאוד מוזרה מבחינה פשוטה, כי אם כל הסיפור זה בין מרדכי לאמן, אז לא יכול להיות שאנשים באו ואמרו לו, תשמע, באו כל מיני מלשינונים כאלה, והם אמרו לאמן, שמת לב שאחד השרים
פקידים בכירים, הוא לא מקבל את המינוי שקיבלת מהחשבראש. ודרך אגב, שאלנו אותו למה, ככה כתוב, היי כאורה מלווה, כי גיד להם אשר הוא יהודי. הוא סיפר לנו שהוא בתור יהודי לא יעשה את זה. עכשיו, למה? אסור ליהודי להשתחוות למלך, הרי יעקב השתחווה לעשיו. זאת אומרת, וחז"ל הסבירו שיעקב ידע שלפעמים אנחנו צריכים, זה לא להשתחוות, זה לא שהוא אותו אומר, שיעקב אומר עשיו הוא אלוהים. אני מכבד את המלך של המדינה שבה אני חי. זה כבוד, זה לא עניין של עבודה זרה. כלומר, זה לא, אבל משום מה, מרדכי נימק את אי קבלתו את המן, כי הוא יהודי. זה לא ברור מה, אז מה? אז מה אתה יהודי? מה זה נותן לך? אבל מה שבעצם אני ממשיך את מה שאורי אמר, בא, וזה עצר פעם שעברה נראה לי, ובא כאילו ידידנו המן, והוא אומר, בסוג ממש מוזר, קטן עליי, בזוי בעיניי, ויבז בעיניו, לשלוח אחד למרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. זה פסוק נורא קשה, הפשט שלו. מה אתם מבינים?
אנטישמי.
מה?
אנטישמי.
זה משהו כן, אבל זה כאילו אומר, אם כבר, כיוון שהוא יהודי, התעסק איתו, זה נראה לי כאילו, זה מקטין אותי. אני אתעסק עם העם שעומד מאחוריו. אתה רואה איך שהמישור פה קפץ, כמה? קפץ 1,000 מדרגות. אז אני בין מה שגבי אמר כנגד מרדכי, לבין מה שאורי אמר כנגד המן, זה בדיוק הסיפור המוזר פה. איך פתאום הדבר הזה צמח לתהום פעורה שקשורה כבר למשהו אנטישמי. נשאיר את השנייה אחת לסוגריים את הקפיצה הזאת, ונמשיך הלאה. אז המן, שהוא דמות מאוד מוזרה, כי הוא דמות שאנחנו לא מכירים את הצורת חשיבה הזאת, הוא מפיל פור. פור זה מושג מעולם העתיק ש... אתה מערבב כל מיני כוחות כאילו לא טבעיים, והפור הזה הוא נמצא בעצם בראש חודש ניסן, לפי התאריך של המגילה, הוא בעצם מפיל פור, כלומר הוא יושב עם כל מיני מחשפים, כל מיני, זה הכוונה להפיל פור, יושבים כל מיני אנשים שזה המקצוע שלהם, הם שולטים בכל מיני כוחות יותר מעל הטבע, ו... הם עושים שם איזה גולו גולו גולו, לא יודע מה עושים שם, וזה נופל שהיום הכי מתאים, היום הכי מתאים להפעיל איזשהו גזירה קשה כנגד עם ישראל, וכשזה יצליח זה יפגים את בעדה. לא יודע מה נסגר למה זה, זה הקטע. ואז הוא בא עם איזשהו ביטחון, כנראה שהפור הזה גם נותן ביטחון, וכנראה יצא בול ויצא זה, לא יודע מה, ואז הוא בא למלך. עכשיו הוא, לאור הקריאה שלנו, אפשר להגיד שהוא כך הוא אמר. הוא אמר למלך ככה. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ודתיים שונות מכל העם ולדי המלך אין המוסים ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לעבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא גנזי המלך. המשפט הזה שאמרתי עכשיו, שימו לב טוב, זה ממש משפט שהוא יהיה, אפשר להגיד, ההמנון הנצחי של כל האנטישמים, כל הדורות, כאשר בדור האחרון זה קיבל לבוש מאוד יפה, אני אומר יפה נכון, בדמות המושג שנקרא הפרוטוקולים של זקני ציון. אתם יכולים לקרוא באינטרנט, למדתם את זה לבגרות בהיסטוריה, אני בטוח. אבל אם לא, אז אני...
לא למדנו.
מה?
אצלנו לא למדו, אבל אני מכיר את זה.
אבל מה יש איזה חובה? השואה
זה
לא חובה? השואה
זה חילת חובה, פרוטוקולים של זקני ציון
לא משם. אבל זה מקדים את השואה. הפרוטוקולים של זקני ציון זה משהו מדהים. זה ספר שבו מתואר, ספר שהמציא אותו, כמובן. הוא המצא, שבו מתאספים חכמים מכל ה... חכמים יהודים, והם בעצם הם תוכנית של היהודים להשתלט על כל העולם. תוכנית מפורטת. כיוון שהיהודים נמצאים בכל חור, מאפריקה ועד צפון אירופה, מאמריקה ועד סין, מכיוון שהיהודים עומדים מאחורי כל דבר, בקיצור, זה נורא מעניין איך, מי חיבר את זה, זה כמה חיבורים שהתחברו ביחד. יש שם תוכנית מדהימה איך היהודים משתלטים על העולם, ויש גם את הקריקטורה המפורסמת של בעקבות הספר, שרואים את התמנון שבעצם מקיף את כדור הארץ. היהודים יש להם זרועות תמנון בכל חור, ויש להם קשרים של הון, של, 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 של שלטון, של אפשרויות, והם בעצם עומדים. ולכן בעצם הסכנה הכי גדולה של העולם זה היהודים, וזה בעצם מה שמכשיר אחרי זה, לאט לאט, בתוך זה, בסופו של דבר, את השואה. עכשיו, המסמך הזה יצא לאור באזור, באזור שנת 1900. מה שמדהים, שזה בדיוק, כאילו כל הספר, אב קרס הזה, שנקרא הפרוטוקולים של זקני ציון, זה משפט קצר של מה שאמרתי עכשיו שומר אמן. יש נועם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. זאת אומרת, איפה הילדים נמצאים? בכל חור. ודתיהם שונות מכל עם. זאת אומרת, הם תמיד שונים, וכאילו יש, תחשבו שיש איזה רשת קשר סמויה בכל העולם, בין היהודים, כן? ולמלך אין תשובה לה נכנס, זאת אומרת, בעצם, מה אומר, המן? אתה דואג, בעצם, אתה שאלת את עצמך, איך שניים משומרי הסף, פה, מתחת לאף שלי, באו להתנקש בי, מאיפה זה צץ? אז אני אגיד לך, זה לא מאיפה זה צץ, זה שייך לרשת עולמית שנקראת היהודים.
אז למה שמרדכי יציל אותו? אבל כאילו...
חכה, עוד לא גזנו שם, אתה אחר כך, אנחנו באמצע הלילה. אנחנו באמצע הלילה. לאט לאט. עכשיו גם, דרך אגב, לאמן יש פיתוי עצום, אחד הדברים הכי חשובים לכל אדם פרטי, ובטח לממלכה, בטח לאימפריה, זה מימון, כסף, נכון? אם היהודים, אם אנחנו נחסל את היהודים, אז מה נקבל?
כסף.
המון כסף, כן? לא נעים להגיד, אבל אתם יודעים שגרמניה שילמה במדינת ישראל הון תועפות. כלומר, זה לא מחפר, אבל זה להשיב את הגזלה, חוץ מזה שהם הרגו הרבה יהודים. תחשבו, את כל הכסף של היהודים, את כל הבתים, את כל הרכוש, את כל הזה, הם לקחו.
יפה. ואז קורה הדבר המדהים. הדבר המדהים שקורה זה שהמלך מוסר את הטבעת, את הטבעת שלו לאמן. מסירת הטבעת לאמן מבחינת המלך זה כאילו מה שנקרא ממש העצמת המן באופן הרבה יותר גדול מה שהיה לפני כן. לפני כן הוא כבר שם אותו מעל כל השרים. אבל נתינת הטבעת זה הופך את המן לעצמאי הרבה יותר, וזה הרבה יותר מקטין את המלך. ו... טוב.
הרב, בכללי זה סתם אמרתי לו, סתם כאילו בריאה פוליטית, כאילו, כמו אנחנו חושבים על ביבי, אז אני יודע שביבי כאילו, את כל היורשים, את כל מי שצץ כאילו בתחום שלו, זה כאילו דואג להעיף אותם כדי שלא יגדל איזה ממש.
אתה לא חושב ככה, ככה חושבים, ככה אומרים כל מיני אנשים שמתאזים את זה.
לא, זה כאילו, החשברות לקחת, אמן, פשוט כאילו מחליש את עצמו ולוקח את אמן ולנפח אותו, מה האינטרס שלו?
אמן, קודם כל תזכור שהוא לא יכול לצאת ולבוא בקהל.
רוצים
להתנקר. והוא רואה באמן נאמן. חכה, שמה קורה, יש לנו את מרדכי, ומרדכי זועק זק על ידי האומרה, ומרדכי... ואז הוא יוצר קשר עם אסתר. מי זאת אסתר? אני בשלב הזה, בקטע, לא רוצה להתייחס לשאלה איך הגיע אסתר להיות אישה בבית המלך. האם זה היה ברצונה, האם זה היה מכוון, האם היא נלקחה בכפייה. זה מעניין, אבל צריך העניין, אחרי זה אולי נגיד משהו על זה. בשלב זה אנחנו יודעים שיש נערה יהודיה בבית המלך. ואני רוצה להתייחס אליה צורך העניין כסוכנת. לוחמת חרש, לוחמת מוסד, צורך העניין. כלומר, יש אישה יהודיה, יכול להיות שעכשיו היא תתחיל את המהלך הזה, אבל יש לנו בעצם האישה שלנו בדמשק, כמו אלי כהן. מישהו אמר לי, אני ראיתי איזה הבזק, שפרסמו איזשהו סרטון או תמונה, לא יודע.
שהוא הולך בדמשק.
שהוא הולך בדמשק, אני ראיתי באיזשהו מקום.
כן, זה בוויינט אמרו.
אני אצא עוד נורא מרגש. האישה שלנו בדמשק, האישה שלנו בית המלך. אומר למרדכי, את הפסוק היפה במגילת אסתר, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד להיותי במקום אחר. זה פסוק נורא מעניין, כי הוא היה צריך לשכנע אותה הפוך. אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, עם ישראל יובד. הוא לא אמר את זה, הוא היה הפוך. אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, תשמע, אני אתן לך משימה. אם אתה תסרב לה, אז...
אין בעיה להסתדר.
אנחנו נסתדר. אבל אתה מה יהיה איתך, זה מאוד יפה. כלומר, הוא מאמין בישועה, בנצח ישראל, בהכל. אבל הוא כאילו אומר, אבל אתה תחמוץ לתפקיד ההיסטורי שלך. אתה תובד, אתה מעניין. טוב, אסתר קצת היה קשה לה, לא משנה למה. ואז אסתר בעצם עושה תוכנית מרתקת. והתוכנית שלה, היא מתכוונת, היא מבינה שהדבר הגדול הוא לא לבטל את הגזרה. בעצם מרדכי אומר אליה, תבואי למלך, תגיד לו, אני יהודיה, ותתחני להתחנן על עם ישראל. אבל היא עובדת בקצב שלה אחר. היא בעצם חושבת, הדבר העיקרי פה זה, הבעיה פה זה המן. ומה שהיא עושה, מה שבחז"ל אמרו את זה, היא בעצם באה לגרום למלך לפתח חשדנות כלפי המן. ואז היא בעצם באה פתאום למלך ומזמינה אותו למשתה. אומרת אותך ואת המן. חז"ל אומרים שאסתר, אני רוצה להמחיש לכם למה זה סיפור של ריגול. חז"ל אומרים שלפי פירוש אחד בחז"ל, היא אמרה לעצמה, וכאשר עבדתי, עבדתי. כלומר, בעבר באתי לבית המלך בכפייה, לפי הפירוש הזה, ועכשיו אני בא ברצון. אז אנחנו באה ברצון, אני צריך גם לזמין אותו למשתה. אבל ברור שלא מזמין אותו למשתה, אלא אני מזמינה אותו, ככה חז"ל הבינו, לאיזשהו פיתוי מיני. זאת אומרת שהיא לבשת, כשכתוב שהיא תלבש אסתר מלכות.
אז מה הקשר המן?
או, זה בדיוק הסיפור. גיא, לא, בעצם בא אומרת לו, בוא נעשה איזה סיבה, אתה ואני וגם המן, משהו כזה שהיא... עכשיו, בדיוק זה הסיפור. המלך מאוד 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 מאוד. מתחיל...
איפה זה נראה בדיוק תקין לחז"ל להגיד את זה?
מה?
איפה זה נראה בדיוק תקין לחז"ל? כן, למה שהיא תלך עם...
רק שנייה אחת. אם אתה מסכים איתי שזה הפירוש של חז"ל, אז זה בסדר. זאת אומרת, כבר חז"ל אומרים, בעבר ברצון, בעבר בכפייה, עכשיו ברצון. ככה דורשים חז"ל, כאשר עבדתי, עבדתי. כמו שהדבר שחז"ל אמרו, היא באה בעצם לגרום למלך לשכב איתה, ברצון, שלה, כי היא בעצם מפתה אותו. עכשיו, על חז"ל אני לא שואל. חז"ל זה חז"ל. צריך, חז"ל ידעו לקרוא את ההדמנה, זה נושא בפני עצמו, מאיפה לחז"ל. אבל נגיד שהגענו...
סיבה, אי אפשר לזרוק כמה דברים ולהגיד את זה ככה בסיבה.
אוקיי, אז אתה שואל על חז"ל, אם אני הייתי מוציא את זה, אז הייתי צריך עכשיו להסביר לך. עכשיו אני צורך העניין, צורך הסיפור, אני אומר, אוקיי, בוא נשאל את חז"ל, בוא נראה במפרשים, בוא נלך למסכת מגילה, נראה את הדרשה הזאת, נראה מה כותבים עליה הפרשנים, אבל צורך העניין ככה חז"ל ראו את זה. ואז בעצם מה אני מבין? אני מבין שהיא בעצם מזמינה פה וכאן חזר ממשיכים להסביר. מזמינה פה למשתה אינטימי את החשברוש ואת המה. כל מה שעושים במשתה זה שותים יין ומדברים, ויכול להיות שיושבת ביניהם, היא קצת קרובה אליו, קצת קרובה אל המן, וחזר משווים אותה ליעל מסיסרה. זאת אומרת, בעצם היא הבינה שהיא עושה עבירה מבחינת צניעותית, מבחינת זאת, אבל לשם הצלת עם ישראל. וזה כמו מרגל, שזה לפי התפקיד שלה. ובעצם היא בעצם משגעת פה את המלך קצת.
עכשיו בוא נראה מה קורה במשתה. במשתה היא אומרת, בוא נעשה מחר עוד משתה כזה. צריך להבין מה פתאום, מה הרעיון שהוא נחרו את זה. וכאילו היא מושכת את המלך, איזשהו סוג של, מושכת אותו לעוד משתה כזה. ובין שתי המשתאות האלה קוראים דברים מדהימים. מצד אחד, אמן מתחיל להרגיש נורא, 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 נורא באולימפוס, גבוה. כי הוא ראה, צורך העניין, אסתר...
כאילו הוריד את השמירה שלו.
מה?
הוריד את השמירה שלו כזה?
לא, לא אמחש וראש.
לא, אמן. כאילו...
שמירה שלו?
פחות נזר מאסתר כזה, כאילו...
גם פחות נזר מאסתר, יותר מזה. אסתר כאילו מראה לו קרבה מאוד מאוד אישית. כאילו... הוא מרגיש כאילו ש... יש כאן איזושהי, היא משווה אותו למלך, היא מתרועת עם שניהם ביחד, אולי אפילו היא עשתה לו עיניים, נקרא לזה ככה. יש פה משהו ככה...
אם
לפי חזן
זה,
הוא
הגיע למצב שהוא
יושב,
הוא המלך
ואשתו
ביחד...
כן, זה משהו שהוא זה. ועכשיו כאילו, מה שמקודם היה נראה לו שיהיה מסובך, ולכן כאילו, הוא לא התחיל עם מרדכי, עכשיו הוא אומר, וואלה, הוא אומר להם, אין שום מעצור בשלטון שלי, חוץ ממרדכי, שהוא כאילו משהו בכיר, שהוא זה. ואז אומרים לו, במעמד שלך, אתה יכול לתלות את מרדכי. שמה הכוונה לתלות במלכות הפרסית?
לתלות, תולים, בוגדים. כן? זאת אומרת, זה לא ש...
לתלות מרדכי, פירושו, להכריז עליו כבוגד. עכשיו, מצב שלך, אתה יכול, יש לך את האפשרות הזאת. ו...
זה
קורה
בגלל הקרבה שכאילו
אסתר נותנת
לו?
כן, כי הקרבה נתנה לו, הקרבה נתנה לו, מה?
הגדולה.
כן, כן, הקרבה נתנה לו הרגשת ביטחון. הקרבה נתנה לו פשוט תחושת ביטחון. בסדר? ויפה. עכשיו, בלילה ההוא נדדה שנות המלך. כשהייתי קטן, חשבתי שבלילה ההוא נדדה שנות המלך, כי הוא שתה 5 כוסות קפה, כמו שמספר, או יש כזאת אגדה שקפה גורם לך לא לישון טוב בלילה. נכון? מה? בואו. גם פסיכולוגית. למרות ש...
בלילה ההוא נדדה שנות המלך. אבל באמת הפירוש, למה נדע שנת המלך?
בגלל מה שקרה עם אסתר.
בגלל מה שקרה עם אסתר. ובגלל מה הכוונה? המלך בעצם תופס את הראש, ואומר רק שנייה אחת. מה קורה פה? אני גידלתי את המן, אחר כך נתתי לו את הטבעת, עכשיו הוא מוזמן למשתה אינטימי עם אשתי, עם המלכה, לא יודע, הוא היה יחס שם, עם המלכה, אחת מהנשים שלי, לא יודע. והיה שם הרבה דברים כאלה שהיו נראים לא טוב, ובעצם המלך מתחיל לפתח פחד מהמן. עכשיו ככה זה בשלטונות כאלה, שלרוג את כל מי שתומך, שאתה לא יודע אם זה שפה לידך. ואז מה קורה כשנדעתם את המלך?
ולא אומר להביא את ספר הזיכרונות, שספר הזיכרונות זה לא
זיכרונות, כמו שאמרתי לכם, מהטיול השנתי בכיתה ז'. עם מי קפצתי לבריכה בגובה 3 מטר. אלא ספר הזיכרונות, הספר הזיכרון, אז בעצם ספר המשפטים, התיקים, ספר התיקים המשפטיים. מה הוא חפש שם? הוא בעצם מחפש לראות מישהו שיכול להיות נאמן הממלכה, נאמן שלו. כי הוא מרגיש שהכל מתערר לו, אשתו, לא ברור לו, להחליף את המן. ואז, ופתאום הם מזכירים לו את הסיפור על מרדכי. והיו נקראים לפני המלך, כתוב שם בצורה סבילה, פסיבית. והיו נקראים לפני המלך, אז חז"ל דורשים שכאילו היה כאן איזשהו מלאך, שכל הזמן הביא את זה לתיק הזה, של זה. ואז הוא חושב על עצמו, אוקיי, אני צריך לראות, יש לי פה עוד בן אדם בפקידות הבחירה, מרדכי, שהוא בן אדם נאמן. עכשיו אני צריך לחשוב על המן מול מרדכי, הוא עוד לא בטוח. המלך שנודד את שנתו, הוא מאוד מאוד מוטרד. והנה מגיע שעת בוקר מוקדמת לפנות בוקר. זה מתואר פה בצורה מאוד, מאוד ככה דרמטית. כתוב כאן, ואומר המלך, מי בחצר? כלומר המלך מלא פחדים, והוא לפנות בוקר אחרי לילה שהוא נרדם, הוא מחפש נאמן, הוא לא יודע מה קורה עם אסתר, מה קורה עם המן, ופתאום הוא שומע צעדים בחצר, הוא אומר מי בחצר? ומנסה הוא הפעיל שם את שומרי הראש, ודרכו את הנשק. והמן בא לחצר בת המלך החיצונה לתפוס את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ואז המלך בעצם הוא חכם. תמיד חשבנו שהוא טיפש, בעצם הוא ממש חכם. הוא בא להמן ועושה לו מבחן, מבחן נאמנות. מה הוא עושה? הוא שואל את המן, תגיד לי, ידידי המן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? עכשיו, המן אומר בליבו, למי אכפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? המן אומר את זה בליבו, אבל מי עוד יודע שהוא אומר את זה בליבו?
המלך
חשברוש. כי המלך חשברוש חושד בו, שהוא לקח סמכויות, הוא נתן לו, הוא לקח אותם חזק מדי, הוא שם עם אשתו. ולכן מה שאומר המן בליבו, זה מאוד 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 זאת אומרת מה שהמן אומר בליבו זה כנראה מאוד ניכר עליו והמלך חשברוש יודע שהמן אומר את זה בליבו למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני כי אין אף אחד כזה חוץ מהמן ואז קורה הדבר המופלא הוא שאם המלך יגיד לך אני רוצה לתת לך מה שאתה רוצה מה אתה אמור לבקש אתה אמור לבקש כסף, אתה אמור לבקש איזה נדלן טוב. ומה הוא מבקש? משהו כל כך מוזר, שהוא אפילו נשמע אידיוטי ודבילי. הוא אומר, אני רוצה מאוד 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 לנסוע עם הקדילק של... איך הוא יוגב שהוא עשה... איך הוא דיבר על הדבר הזה? הרכב האדום הזה? לא, בערב שבת שהוא חיכה את... לא משנה. בכל מקרה, אני, נכון, הוא חיכה את...
שאולי.
כן, מי זה?
זה
מי תוכנית כזאת. כן. לא, פשוט, אני פעם אחת הגעתי למוסך. אני הגעתי למוסך פה באשדוד לפני כמה שנים, וראיתי רכב וולבו. וולבו? לא, מרצדס. ראיתי מרצדס שחורה, מאוד מאוד נראית משונה כזאת. ואנשים שעברו עד המוסך, צחקו עם המוסכני ככה על הרכב הזה בצורה כזאת מתפלט. שאלתי אותו, מה מתלהבים פה מהרכב? הוא אמר לי, הרכב הזה הוא של איש השיר אחד, אביך המשם שלו, מהשנוד, והרכב הזה שווה 2 מיליון שקל. ככה אמר לי. עכשיו אמרתי לו, מה יכול להיות 2 מיליון ברכב? כאילו, הרכב שלי שווה 20,000. מה ההבדל? שניהם נוסעים. אז הוא אמר לי, בוא תראה.
נותח לי את הרכב. לפעמים זה לא רכב, זה בית. אבל זה מבחוץ רכב. וכמובן אתה לא רואה מבחוץ כלום, כי הכל שחור, הכל מוסתר, הכל זה. אז... אוקיי? אז מה המן מבקש? המן מבקש לנסוע סיבוב בעיר עם הרכב של המלך. זה מה, הוא תינוק? כאילו מה זה? אבל מה? למה זה הגיוני? הוא לא סתם מבקש, הוא אומר, יביאו, ותראו איך הוא מדגיש את זה, יביאו לבוש מלכות אשר לבש במלך, סוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך, והלבישו את האיש והקיבו על הסוס וקראו לפניו. מה הוא בעצם עושה? טקס המלכה. אתה אחשוורוש נמצא מאחורי הקלעים, אתה נתת לי להיות שר השרים, אתה נתת לי את הטבעת, אני הולך עם אשתך ואנחנו מזה, מה שנשאר לי זה רק להכין. עוד רגע אתה כבר מאחורה, אתה כבר זה, ואז אני כבר עשיתי מה שנקרא, אתה ממליך אותי עוד בחייך. הוא בעצם ביקש טקס המלכה, ואז בעצם מה ש... אז זה מה שהוא אמר, ומה המלך שומע? שבאמת המן מנסה להחליף אותי. עכשיו באמת המלך כולו נמצא באטרף, והיום בלילה יש את הסיפור של המשתה השני, ואז במשתה השני אז אסתר מציגה את הגזרה שהמלך, נשמע לנו מוזר שהמלך לא מודע לגזרה להשמיד להרוג לבית כל היהודים, אבל כמו שאמרנו המלך הוא כאילו די נתן את המפתחות, ואז היא בעצם מציגה את הגזרה הזאת, היא לא אומרת שזה הגזרה הזאת, היא מציגה איזה גזרה שיש, שהיא לא טובה למלך, אז שואלת מי הוא זה ואיזה ראש המלך לא לעשות כן, ואז היא אומרת, אמן, הרשע הזה, ואז בקיצור, ואז הוא יוצא החוצה והוא חוזר, ואז באה פתאום חרבונה. ומספר למלך עוד דבר, שמה שנקרא גמר את הסיפור, ותדע לך המלך שאמן הדבר הבא שהוא התכוון לעשות זה לתלות את מרדכי, שכרגע המלך חיפש אותו כנאמן. ואז בעצם אמן נקלע, ושימו לב, סתם ככה דבר מאוד מעניין, כל הדבר הזה קרה בשבועיים, כן? הרי באלף ניסן הוא נפיל את הפור, ב-י"ג בניסן נשלחו הרצים עם הגזירה, והשלושה ימים של הצום זה בימים האלה, וביום השלישי של הצום הערבי, בואו נספור את זה, אז יש לו את המשתה השני, וכבר המן נקלע, כלומר המן נקלע שבועיים אחרי שהוא גזר את הגזירה.
ואיזה יום הייתה הגזירה?
מה? הרצים נשלחו ב-י"ג בניסן. ב-י"ג בניסן, הרצים נשלחו. והיה לפיסן היה הפור. שבועיים אחרי זה רצו הרצים.
אבל זה היה באדם, לא?
לא, בי"ג בניסן נסו השליחים עם הגזרה של להשמיד, להרוג, להיות עתידים ליום הזה. שיש יום שבו פוגעים ביהודים.
ביום הזה הביאים
את האדם. בשלושה ימים שאחרי שנשלחו הרצים, הרצים הנשלחים, הם כבר המן נקלע.
רק שנה אחרי זה באדם?
בחודשיים אחרי זה, בכ"ג סיוון, כתוב ותוסף אסתר, ותתחנן לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבקש להעביר את מחשבת. כלומר, הגזרה, זה שהמן נתלע, זה עוד לא גרם למלך לבטל את הגזרה. אלא שבכ"ג סיוון, חודשיים אחרי, חודשיים 70 יום אחרי המהפך הזה שקרה שם, אחרי שנתלע המן, חודשיים אחרי זה, אחרי התחינות של אסתר, המלך מאפשר ליהודים להתגונן ולעמוד על נפשם, הוא אפילו לא מבטל באמת מה שנחתם את הבת המלך, באמת לא משיבים אותו לגמרי, אלא הוא מאפשר ליהודים להתגונן. ואז מה שקורה, תחשבו שמי סיוון, עד אדר, שנה אחרי, ורק באדר שנה אחרי,
הייתה איזושהי מלחמה, בגיל גדר, במלחמה הזאת, אז עם ישראל פגע בכל האנטישמים שזיהו סביבם במקום שהם השגיעו בהם, ואז היה מנוחה ביהודה.
המלחמה הייתה חייבת לקרות רק בגלל שהיה גזירה כאילו?
מה?
המלחמה הייתה חייבת לקרות רק בגלל ש...
זה נחתם בטבעת המלך.
בזכות... מה הבעיה שלו להוציא משהו ש...
לא, הם באו לתקוף אותם כי הם היו יכולים להרוג אותם, נכון? הם היו כתובע בהם. היהודים עמדו על שלהם.
כתוב לנו שנפל פחד היהודים על הגויים. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה היה. אולי היה ולא סיפרו לנו, לא יודע. אבל מה שמתואר זה שבעצם נהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים חסונים. אורי.
אם המלך היה כבר כך חם על המן כבר מלפני, למה הוא לא דלת ישר ותקע שהאסתר מדבר איתו, שתגיד לו כאילו הוא יש...
לא, זה...
זה...
זה... זה... זה מצבור של ראיות שאתה... אתה לא יכול כאילו, נגיד, שאל את אבא שלך, מה, אתה יכול לשאול להשאיר מישהו, אתה צריך עוד ועוד 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 ועוד, עד שהתמונה והפאזל מושלם. ואת, כאילו, המלך, בשלב מסוים הוא תפס את עצמו, שבעצם יכול להיות שהמן הוא בעצם חותר תחתם, אבל זה רק חשש. אחר כך פתאום משתה, אינטימיות עם האישה. אחר כך המלך שומע את המשאלות של המן לנסוע עם הקדילק שלו ושיכריזו ככה יעשה לאיש המלך בית ועיקרו. אחר כך פתאום אסתר מציגה את הגזירה הזאת כדבר שהוא לא שווה למלך וזה שליטה שהמלך לא התכוון אליה, ואחר כך בא חרבונה ואומר שנאמן המלך, המעוטד להיות נאמן המלך, הוא בעצם האויב של המן, המן מתכוון לחסר אותו, אז כאילו המן מתכוון לחסר את מי שבעצם הכי קרוב אליי, אז זה אומר שנסגר סיפור סופית, ואז הוא אומר למלך כאילו אליו. דרך אגב, ככה בשביל הקוריוז, בני המלך, חסר את בני המן, הם נתלו כמובן, בני המן, הם נתלו כמובן כשנה, כמעט שנה אחרי שהמן נתלו. לא כאילו כמו שכם אנשים מדמיינים, שעל העמוד הזה תלויים, 10 ילדים ועוד אמן.
למה רק שנה אחרי?
כי הם נתלו רק במלחמה. בעצם, מה שאנחנו סיפרנו עכשיו, זה את סיפור המגילה בצורה קצת יותר כאילו, מה עשינו? היה לנו סיפור מגילה שהיה נראה כמו סיפור ילדים והעמקנו אותו קצת כדי שיהיה לו כאילו משמעות יותר אמיתית, ואפשר גם ללכת עוד הלאה ומזה נעצור היום. נתתי לכם כאילו, יותר נכון אור, שלח לכם קישור למאמר קצר כדי לכם לפתוח אותו של חגי בן ארצי, הגיס של
אבא של
עמית סגל? לא, זה חגי סגל.
זה לא
החגי. חגי בן ארצי, שהוא שכן של בנייה ולונו, והוא גיס של ביבי נתניהו.
נכון.
אז הוא היסטוריון, והוא כותב מגילות, הוא כותב דברים מאוד יפים, הוא כותב את מגילה ליום העצמאות, מגילה למלחמת ששת הימים, מגילה למלחמת יום כיפור. הוא כותב כאילו היסטוריה בצורת מגילה. מה? מגילת חנוכה.
זה הוא? נכון, זה הוא.
הוא כותב, הוא היסטוריון שכותב בצורה עממית את ההיסטוריה. אז הוא כתב, אם הוא היה קצר מאוד, עמוד שני עמודים, על הוא הוסיף נופך יותר הגיוני, כי יותר שנותן איזושהי רציונליות יותר גדולה על המגילה. אז תקראו את זה, כי זה נורא מעניין. בעצם מה שעשינו זה סיפרנו את סיפור המגילה בצורה יותר אמיתית. עכשיו אני רוצה, כאילו, פעם הבאה, אני יודע שאני אעשה איזשהו מחר את הישוב, פה מתקרב. עכשיו צריכים לספר, דרך אגב, חלק ממה שאמרתי לכם, זכיתי לשמוע בשיעורים של אבא של הרב אבישי, שהיה מזמני רם במעלות, גם היום הוא רם. עכשיו אני רוצה לעלות קומה, ובזאת השם, פעם מה שאני מדבר, איזשהו מחר, אז להראות לכם שחז"ל חיברו למגילה עוד סיפור, הסיפור מאחורי הסיפור. וחז"ל חיברו למגילה את הסיפור של המצב בארץ ישראל. כשאתה רואה את המגילה הזאת, התנ"ך מאוד מאוד מדגיש לנו בקריאת המגילה את הנתק מארץ ישראל. אנחנו בכלל לא יודעים כאילו איפה אנחנו נמצאים בציר ההיסטוריה של עם ישראל. יש יהודים עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מה המצב בארץ? איפה זה מתחבר? אנחנו בגלות בבל, אנחנו בשיבת ציון, יש מקדש בארץ, אין מקדש בארץ. משהו מאוד מנותק, סיפור כזה כאילו זה נשמע כמו אלף לילה ולילה, כזה סיפור כזה, ויהי בימי אחשוורוש, הודו, כוש, זה בכלל מקומות שאנחנו בקושי בתנ"ך מדברים עליהם, איפה בתנ"ך יש הודו וכוש? יש קצת, אבל זה כזה, מה זה? יש שם, זה נראה כאילו סיפורי שטיחים פרסיים, ולא יודע, משהו כזה, לא מחובר לתנ"ך. משהו כזה, עלילות כאלה. ופתאום יש רק פסוק אחד קשור לתנ"ך. איש יהודי היה בשושן הבירה. זה הפסוק הכי קדוש, הכי מתוק, הכי יהודי במגילה. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמור עוד אחד, בן יאיר, בן שמי, בן קיש, איש ימיני. איש ימיני, כלומר, הוא חובר לביטוי שאנחנו מכירים אותם, ימיני זה בנימין. אשר עוגלה, אתם יודעים שהאשכנזים קוראים את הפסוק הזה במגילה, שהם קוראים את מגילת איכה. זה כאילו פסוק עצום, הם קוראים את זה ככה. שימו לב לביטוי גלה, שמופיע פעם פעמים. אשר עוגלה מירושלים, עם הגולה אשר עוגלתה, עם חוני המלך יהודה, אשר עגלה נבוכדנצר, מלך בבל. זה מגילה של איכה. למרות מגילה עצובה, לא יודע, בכיתם. אז זה היה מגילה עצובה. ובעצם... זה מופיע פה השורש גלות ארבע פעמים, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה מיוחני המלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר. סוף סוף אנחנו רואים איזשהו קשר לתנ"ך. כלומר, מדובר כאן ביהודי שאו שהוא עצמו או שאבותיו באו מהגולה בירושלים. הפסוק הזה מדגיש שאנחנו נמצאים במקום שהוא הפוך מירושלים. ירושלים שייך לעבר. הפסוק הזה תלוי לפסוק ארכיאולוגי. אתם רואים את מרדכי? זה כמו מישהו שירים איזה אבן, להגיד, אתם רואים את זה מדריך טיולים כזה שמתלהב, ושהחבר בכיתה ז' לא בדיוק מעניין אותם, אבל הוא מתלהב, הוא מרים איזה אבן, הוא אומר, האבן הזאת, לפי השכבה הארכיאולוגית, ולפי הבדיקות, היא אבן, היא שריפה קדומה שהייתה, וזה. מרים את מרדכי, אומרים, איש יהודי, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה הפעם, אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, זאת אומרת, כאילו אנחנו נמצאים במקום האחר, ששימו לב לביטוי. שם השם לא נזכר במגילה, נכון? מפורסם. איפה כתוב ברמז שם השם, לא רמז של גימטריות ושל... איפה כתוב מילה שהיא רמז לשם השם, מה?
יחוניה.
נכון, באמת זה נכון. המלך. לא חשבתי לדעת כאן. אבל המקום האמיתי שכתוב שם השם ולא כתוב, שימו לב טוב. אם אחרי שנחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד לעודים ממקום אחר. מה זה ממקום אחר?
מהשם,
מהקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא נקרא איפה? מקום אחר. שימו לב טוב. וזה אני יוצר באמת. כל התנ"ך, שימו לב טוב. אוקיי? כל התנ"ך מתרחש פה. מה זה פה? פה זה המקום של השראת שכינה. אברהם אבינו, יציאת מצרים, עם ישראל, בית ראשון. כולם, יש נביאים, יש צדיקים, יש עם ישראל, יש ירושלים, יש הדרך לירושלים, יש גדעון ויש שמשון. ועכשיו יש לנו ספר אחד, מגילת אסתר, שהוא מתרחש פה. זאת אומרת, כל הצד של הקדושה בכלל לא נמצא פה. לכן יש לנו כאן בעצם תיאור מאוד מאוד פריצותי, נשים, יין, מלך פרס, אין שם... אלוקות בכלל. וכשמזכירים את הקדוש ברוך הוא, אז אומרים ככה,
רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. כלומר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא במקום אחר. אז איפה אנחנו נמצאים? יש, 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 כולם מכירים את הביטוי סיטרה אחרא. סיטרה אחרא זה הצד האחר. יש את המקום הקדוש ויש את הצד האחר. אוקיי? עכשיו תראו, במגילת אסתר אנחנו נמצאים בתוך הסיטרה אחרא. אנחנו נמצאים בסיטרה אחרא. ואיך נקרא המקום של התנ"ך? של הקדוש ברוך הוא, של הנביאה, של ירושלים? הוא הצד האחר. אתה נמצא עכשיו בתוך הבוץ. אתה אומר, ואז בעצם יצא מאוד מעניין, שכאילו מרימים איזה אבן מתוך ה...
יושב.
אבן מתוך הפרס, מתוך הבוץ, ואומרים, האבן הזאת זה מרדכי, זה מישהו, מי, אתם זוכרים, היה פעם ירושלים. כלומר, אנחנו נמצאים במקום של הכי הכי אסתר. אסתר כאילו פנים. ונמצאים בעצם מקום שהוא מלא בטומאה, מלא ב... אין ירושלים. דווקא המקום הזה גם מתגלה הרעיון להשמיד את עם ישראל. מצוין.